ראו איך חוטפים את הבת של יעקב, והם לא, הם חייבים לשפוט, הם חייבים לדון, הם חייבים להעמיד שופטים, והם לא התייחסו לשום דבר. זאת אומרת, אחד משם זו פני נוח להעמיד דיינים, והם לא העמידו דיינים, ובעקבות זאת אף אחד לא דן את חמור ולא את שכם, וממילא הם חייבי מיטה. כשבאל שהם חייבי מיטה, אפשר לרוג אותם. כלומר, הם, מי שעובר, גוי שעובר על אחד משם זו פני נוח, גוי שהוא חוטף בן אדם, אז הוא חייב מיטה. גוי שעובד עבוד זר חייב מיטה. כמו כן, גוי שברמב"ם שלא העמיד דיינים, הוא גם חייב מיטה. הרמב"ן שואל עליו, נו באמת, אבל אז למה יעקב התנגד? והרמב"ן בא ואומר שבעצם זה לא היה בסדר מה שהם עשו. זה באמת לא היה בסדר, ולכן יעקב התנגד. המהר"ל אומר משהו מאוד מאוד מעניין. המהר"ל נכנס לתוך הסוגיה, והוא בא ואומר משהו מופלא. הוא אומר, כל הדיון בין הרמב״ם לרמב״ן הוא לא רלוונטי. למה הוא לא רלוונטי? הדיון הוא לא רלוונטי. אני לא צריך לבדוק מה עשה פלוני או אלמוני. יש פה שני עמים, כך הם אמרו, שהם באו ודנו, שכם בא וחמור, והם באו לשכנע את אנשי שכם. אז אמרו, יש פה עוד עם, בואו נהיה ביחד, ואנחנו נפוך להיות עם אחד גדול. כלומר, אנחנו שני עמים שונים. כשיש מלחמה בין שני עמים, אומר המהר"ל כדבר פשוט. הדיון הוא אף פעם לא שבענייני ימינו, כן, שישראל נלחם נגד מוחמד. לא קשור, אני לא צריך לדעת אם זה מוחמד או זה אחמד או, 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 או כל שם אחר. אני לא בא להרוג אותו, אני בא לחם נגד העם ההוא, והם נלחמים נגד העם שלי. ולכן אין בו דיני רצח במלחמה, בגלל שבכלל הדיון הוא לא על פלוני אלמוני, יש פה שני עמים שמתגוששים. ולכן אומר המהר"ל, בכלל כל השאלה, האם בני שכם חייבים מיטה, לא חייבים מיטה, בכלל לא רלוונטי. ברגע שחטפו בת שלנו, אנחנו יוצאים למלחמה נגד העם הזה. וכשאתה יוצא נגד מלחמה נגד העם הזה, המלחמה יכולה להיות על כל הקופה. ודאי זה נכון גם לדידינו, כי אמרתי את זה לא בגלל פשוט שבוע, אלא מה שאמרתי, שסיימנו שבוע שעבר, חלק מההתבוננות שלנו בענייני, במבט עכשיו על המלחמה, מה שסיימנו, זה מלחמה כמו מלחמה. מלחמה כמו מלחמה, מותר לפגוע בכולם. טוב, עדיין אפשר להגיד, האם המלחמה היא מוצדקת או לא מוצדקת? כי לא המלחמה מוצדקת, ודאי שהיא מוצדקת. אבל באמת, למה אנחנו צריכים ללחם על... למה זה נכון להילחם נגדם בשביל ארץ ישראל? אז אמרתי, נשאיר לפרק ט', רק כיוון שחשבתי, זה קשור לזה פרשת שבוע, אמרתי, ניגע בזה. אנחנו עכשיו נתחיל את פרק ה', נכון? סיימנו פרק ד' עם האבנים, נתחיל את פרק ה', אז בבקשה. בואו ניקח, הפרק ה' זה פרק שהוא קצת, יש בו כמה וכמה נושאים. הפסוק הראשון מדבר על הפחד של, של בני כנען, אחרי זה מדובר על ברית מילה, לאחר מכן יש לנו את הפסח, ולאחר מכן יש לנו את המלאך. אני רוצה לעשות אתכם היום בשני חלקים. אני לא יודע אם נספיק את הכל, אנחנו נעשה. קודם כל, סוגיית הברית, ואחרי זה סוגיית המלאך. אז בואו ניקח 4 דקות לאות הפרק ה'. יש מישהי שטובה בצילום. Same. אפשר לעשות שני צדדים, אפשר, אני לא יודע איך זה מכונה עובד פה. שני הצדדים, רק לפעמים זה יותר נוח צד אחד זה. את מסלדת עם זה, בסדר, גם הוא טוב. כן, פרקי, כן, כן, אמרתי חמש דקות. אה, לא, לא היה ברור. אנחנו תמיד נפתח בשהתבוננות, סליחה. אני מסתכל פה על הדף שלה, מי שיכול להנה, ואתם מחכות למוצא פי. תמיד, 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 בואו נפתח בעיון. זה מאפשר לנו לשאול את השאלות. אני רוצה שתכין, כי אתם תראו מה השאלות שיש פה. מה הדברים, לכן גם התחלתי את המבט, אנחנו לא נספיק את הכל, אז את הסוגיה של הברית ואת סוגיית המלאך. ואני חוזר את זה לפה. אתה תמיד מישהי, אני לא צריך. כן, כן, כן. יש מספיק פה. טוב, אנחנו נתחיל, בסדר? פרק ה', והיא כשמו כל מחי המורי אשר בעבע ידן ימה, וכל מחי הקטני אשר על הים, את השוביש אשר מהידן מפני בני ישראל עד עוברם, ומה סבם ולהיה בם עוד רוח מפני בני ישראל. זה חזר אומרים, הרי המים עולים, 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 עד לגובה כזה שהוא נצפה בכל מקום בארץ. אין מקום שלא רואה את המים נערמים לשמיים, והם מבינים את המשמעות, והם מבינים מה זה אומר. זה קריאת ים סוף מהדורה השנייה, והרי בקריאת ים סוף מה אנחנו עוד זוכרים, שאנחנו אומרים בשירת הים כל יום, נכון? אז נבלו, יש פה פחד אימים של עמי כנען, כשעם ישראל עובר את, את הים, ולכן, נכון, כל הסיומת, אז נבלו אלופי אדום, אליהם אוהבי חוזם, עד נמוק לישבי כנען, טיפול להם אותו בפחד. הפחד הוא אדיר, גם רחב אמרה את זה. הם כולם מדברים על זה אחרי 40 שנה. עכשיו לראות איך המים פשוט נרמים לגובי גבהים, זה גם כן מהדורה שנייה, ושוב, ועם הסלבבם. טוב. בעת ההיא. עכשיו נצא לתבונן בשבעה פסוקים הבאים, שמונה פסוקים. בעת ההיא אמר השם ליהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית, ויעש ליהושע חרבות צורים, ויעמול בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר שמע ליהושע. כל העם יוצא מלחמה ממצרים, הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך ביתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר. בדרך ביתם ממצרים לא מעלו, כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עתום כל הגוי אנשי המלחמה, היוצאים מצרים אשר לא שמעו כל השם, שנשבע השם להם לבטיח אותם את הארץ, שנשבע השם ואותם תת לנו, אין זמן לב דבש. ובני מקים תחתם אותם על יהושע, כי הרעילים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. ויקר שתם הוא קורא לימוד, וישבו תחתם מחנה עד חיותם. טוב, האמת היא, אולי נפתח שאלות. פסוק ב', האם יש לנו שאלות על פסוק ב'? אי אפשר ללמוד פעמיים. מה זה שוב מול בני ישראל? מי שנימול, נימול. מי שלא נימול, לא נימול. אי אפשר ללמוד פעמיים. אז מה זה ללמוד שנית? בני ישראל. יש פה מעמד מופלא, שבעצם ביום אחד מלאים את כל מי שלא נימול. מזכיר ממש את מה? לפני יציאת מצרים, אותו דבר. לפני אחרת קורבן פסח, גם פה זה לפני הקורבן פסח, לפני הקורבן פסח נדרשו כולם להיות נימולים. כשיוצאים ממצרים צריכים להיות נימולים. כשמגיעים לארץ צריכים להיות נימולים. אז יש פה מעמד מדהים של חזרה. אני זוכר שפעם, לפני 40 שנה, לא, פחות, 33 שנה, הייתי בבית, היה מוהל ידוע, קוראים לו יוסף בירושלים, הוא היה מוהל מאוד בכיר, והיינו בברית, מישהו בא אליו ואמר לו, אתה היית מוהל שלי. אז הוא אמר שם, פעם כשהיו אומרים לי את זה, הייתי שואל בן כמה אתה, אבל הוא אומר, אתמול, זה היה פשוט מיד אחרי התחלת העלייה שלי, יהדות רוסיה, שעלו ברוך השם בתשנון, מאות אלפים, ולא היו נימולים. הוא אומר, אתמול עשיתי ברית לסבא, לבן ולנכד, בבת אחת. אני כבר לא שואל שאלות בין כמה אתה. זה לא רלוונטי. כלומר, עכשיו זה משהו נקודתי, אבל באמת, מה זה מדהים? כל עם ישראל נכנס בברית מילה. אלא כמובן, מה זה מזכיר קצת? פרשת שבוע. אפס קצת מסוכן. לעשות דבר כזה, והייתי אפילו ממליץ לעשות את זה מתי? לפני שבוע, לפני מעבר הירדן. ניצחנו בעבר הירדן המזרחי, כבשנו את הכל, אנחנו שולטים שם. יש את הירדן ששומר עלינו, וזה הזמן לעשות ברית מילה לכולם ביום אחד, וביום השלישי כולם מושבתים, ואנחנו מוגנים. ובמקום זה מה עושים? מה קורה זה? מעביר אותנו את הירדן, אנחנו כבר נמצאים בתוך הארץ, אנחנו מוכנים למלחמה. נכון, קראנו את הפסוק הקודם שהם כולם מפחדים מאיתנו, ואף על פי כן, שלוש נקודות, תכף נראה. בסדר? אז לכאורה היה היגיון אולי לא לעשות זה ככה, ואולי לא בת אחת, אבל זה הציווי, למול בני ישראל שנית. עוד שאלות? בגלל שפעם עשינו את זה כשיצאנו מצרים. היה מילה ציבורית של כל העם, אז, ועכשיו עוד פעם כל העם, מה זה כל העם? כל מי שבין 40 ומטה, כל מי שבין 41 הוא נימול אז כשיצאנו. אבל כל מי שבין 40 ומטה, למה לא נימול? זה הנושא שלנו. למה לא נימול? מה קרה? אז הפסוק נתן לזה מענה, זה לכאורה הנושא, אנחנו צריכים לבונן בזה, אבל תכף ניכנס לתוך זה. אבל זה, בזה אנחנו מתבוננים היום. הייתי מוסיף עוד שאלה אחת. אה, יפה. שוב שנית. לא שמתי לב, נפלא, תודה רבה. אין לי תשובה כמובן, אבל זה נפלא, טוב, איזה כיף. תודה על השאלות. תראו, כל שאלה זה שווה לפחות יהלום אחד. אז אל תתפשו הפעם לשאול. זה לפעמים אנחנו לא שמים לב. האמת היא, עמדתי עצמי לפני כמה דקות, תוך כדי שהשתהיתי פה, אני חושב שהגיע הזמן שאני צריך ללמוד את הפרק הזה עוד פעם. אני כבר מזמן לא למדתי אותו. כאילו, ואולי באמת צריך ללמוד אותו מחדש. אז כבר פתחת לי פתח, תודה רבה, על שאלה חדשה שלא חשבתי עליה. כן, נפלא. עוד? מה זה חרבות צורים? כבר יודע מה זה חרבות צורים. זה סכינים של אבן. וודאי וודאי, אפשר למצוא אבן מאוד מאוד חדה. בכל זאת, למה דווקא ככה? למה? ולמה לצוות דווקא ככה, אבל למה להגיד שככה הם עשו את זה? הם עשו את זה חרבות, כמו שהתבקשו. כן, פסוק ג' ויעש לו יהושע חרבות צורים, ויעמוד בני ישראל אל גבעת הארונות. ועכשיו מתחיל ההסבר שבו אני מעוניין להתבונן. וזה הדבר שאמר יהושע. כל העם היוצאים מצרים הזכרים, כל אנשים מלחמה מתו במדבר, בדרך כלל מצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים. וכל העם היהודים על בר בדרך ביצע מצרים לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר. עד תום כל אנשי הגוי, עד תום כל אנשי הגוי, אנשי המלחמה היוצאים מצרים, אשר לא שמו כל השם. אשר נשבע השם להם לבטיח אותם את הארץ. אשר נשבע השם אבותם לתת לנו, ארץ מלכה ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם על ישוע, כלים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. שאלה אחת ניצבה פה לפנינו. מה השאלה? מה הקושיה שבאים עכשיו להסביר? בפסוק ד' ה' ו' וז'. למה צריכים לעמוד אותם עכשיו שנית? והתשובה מה היא? מה התשובה? מה זה? מה כתוב? מה התשובה בפסוק? זה התשובה? למה לא מעלו אותם? לא. מה התשובה? אני אגדיר יותר. למה עכשיו צריכים למול אותם? כי לא מעלו אותם בדרך. כלומר, היה מספיק להגיד משפט מאוד מאוד קצר, וזה דבר השמל יהושע, ומיד לבוא הפסוק זין, כי הרעילים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. הדרך יש בה סכנה. אנחנו מכירים את זה גם מהסיפור של משה רבינו, כשהוא חוזר חזרה, ופתאום המלאך פוגש אותו בדרך, ואז בא ציפורה ומעלה את בנה, והוא לא מעל אותו בכוונה, בגלל שהיה לצאת לדרך. הוא רצה לצאת לדרך, ולמול אותו לצאת לדרך, זה מסובך. זה סכנה נפשות, לכן הוא לא מעל אותו. כשהגיע למלון, הוא היה צריך כרגע מיד למול אותו, ולא עשה זאת, ולכן הגיע המלאך שאיים על חייו של משה בנו, וציפורה מלא אותו, ושר מר המוות. אוקיי, בסדר, הצליחו להסיר את השטן מהם. בדרך לא מלאים. אז זו התשובה, לא? לא מעלו, למה? שבדרך לא מלאים. רק מה כתוב פה? סיפור שלם, שלא ברור לי בדיוק מה הקשר. מה דלת היבב, מה העניין שם? שאלה ראשונה. האם יש לכם שאלות על דלת היבב? אני חושב שאני קצת מתקיל אתכם, בגלל שבאמת לא מספיק עיינתם בזה, בצדק, אבל תקראו את זה קצת. אני אפילו שאל שאלה מנחה. זה בסדר? מה המורה לספרות הייתה אומרת על פסוקים ד' ה' ו' וז'? בסדר? חוזר עצמו, אוקיי. תקציר חמישה חמישי תורה, ומה המורה לספרות הייתה אומרת? מה? למה סיפור בתוך סיפור? בין מחירות, במקום סיפור בתוך סיפור, מה? אפשר לשים את זה בסוגריים. איזה סגנון? מי מספר בסיפור כזה? מי? איזה סוג מספר, מספר סיפור? בוא תשמעו את זה, בוא תקשיב. וזה הדבר שם הישוע. כל העם יוצא ממצרים, אז חיים כל שם מחמה מתו, ובא בדרך מצלם ממצרים. זה קשור לסיפור שלנו בדיוק. כי מולים היו כל העם היוצאים. וכל העם יוצאים ובא בדרך מצלם ממצרים, לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל ובא, עד תום כל הגוי, שם מחמה יוצאים ממצרים, שלא שמו כל השם, שנשבע שם להם, לבטיחר אותם את הארץ, שנשבע שלו אותם, לתת לנו, ארץ רד לבלש, ומקים תחתם אותם על ישועה, כי עליהם היו, כי לא מעלו אותם בדרך. קודם כל, השימוש במילה כי, המורה מקבלת את זה? 4 פעמים כי, הסוגריים, את רואה בצדק, כאילו, מה? מספרים סיפור, ואז אני פותח סוגריים תוך כדי, למה? אני צריך להסביר משהו, שאיפה הייתי אמור להסביר את זה? בהתחלה. ואז רגע, תוך כדי שפתחתי סוגריים, נזכרתי בעוד משהו שלא הסברתי, אז פתחתי עוד סוגריים כדי להסביר את הסוגריים שלא הסברתי אותם בהתחלה. ואז תוך כדי הסוגריים השלישים, אני פותח עוד סוגריים רביעיים, שלא הבנתי. מי מספר ככה סיפור? מי?
ילד.
הילד מתחיל לספר, ואז הוא מבין פתאום שמה? וואי. כי... ואז הוא מבין שגם משהו אתכם לספר בכי, כי, אין לו את המבט על. פה, כאילו זה סיפור של ילד קטן, שהוא כל הזמן נזכר בעוד משהו שעוד לא סיפר, כי מולים, כי עלו, אבל תספר, מההתחלה, בני ישראל יצאו מצרים, נימולו. אבל כולם לא שמו כל השם, ואז נהרגו, ובניהם קטרתם, הקימו, זהו. זה הדבר שמה ישוע. כל העם יצאים מצרים, מזכים כל שם אחד מתו במדבר. בדרך כלל יצאים מצרים. זה הנושא? כימונים היו. אוי, יצאים להגיד את זה התחלה. נימולו כולם, ואז הם מתו. הם לא מתו, אחרי זה נימולו, נכון? אז הם נימולו, ואחרי זה מתו כולם. טוב? כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר. כאילו, למה הם מתו במדבר? כי הם לא נכנסו, כי כל השם מלחמה, יצאים מצרים, שלא שומעו כל השם, שנשבע שלנו להבטיח אותו את הארץ, שנשבע שלנו אותם. איזה פסוק קצת ארוך פה, לתת לנו, ארץ אחת חבלת, גם פה, המעבר מאבותם אלינו, גם זה קצת, ובניהם הקים תחתם, זה אנחנו. אותם על יהושע, כלים היו, כי לא אמרו אותו בדרך. הסיפור די פשוט, כלומר, הוא בכלל לא פשוט, גם אני לא יודע בסוף למה לא עלו. אז אני רוצה להגיד, פשוט זה סכנה בדרך למול, ולכן לא מעלו אותם. אז תגיד את זה בצורה הכי פשוטה. לא מעלו אותם בדרך, בגלל שיש פה סכנה. משום מה, יש פה איזשהו סיבוב גדול. בסדר? כן.
יהושע אמר גם
את מי שיצא ממצרים וגם... לא, מי שיצא ממצרים שלא מת. כלומר, זה כל מי שהיה מגיל יום עד גיל 20, הם לא נפטרו, נכון? רק מגיל 20 עד גיל 60 נפטרו במדבר. אז כל מי שהיום בין 40 עד 60 הוא נימול, אבל שני שליש, כן צריכים למול אותם.
כתוב בהתחלה... וזה הדבר
שאמר יהושע,
כל העם
היוצא מצרים. לא, אבל שימי לב, זה הדבר שאמר יהושע, יש פה את נחתה. זה כמו פסיק. כאילו, או, אני אגיד זה אחרת, נקודתיים. אבל את צודקת שהקריאה היא שוב פעם מעניינת. כאילו, היה אפשר להגיד את זה אחרת לגמרי. לא, זה הדבר שאמר יהושע. ואז פתאום, כל העם היוצא מצרים, הם כולם מתו. מה זה קשור? בסדר? אני מקבל את הערה. זה כל זה קשור לסגנון שהוא קצת משונה. בוא עכשיו נעבור רגע לדף, לגמרא. הגמרא עוסקת בשאלה הזאת, והתשובות הן מאוד מאוד מעניינות, נגיד ככה. הגמרא מסכת יבמות. הכנסתי פה תרגום תוך כדי, אני לא יודע מה מצבכם, אם אתם דוברות ארמית שוטפת או רק שפה שנייה. שנייה, סבא שנייה. בסדר, אוקיי, לא שפת אין. בסדר גמור. ובמדבר, מי טיימה לא מהול. זה קל להבין, נכון? למה לא נימולו במדבר? איבי טיימה, אם תצא לומר, זה סוג תשובה מאוד מעניינת. יש לנו כמה אפשרות שתוכלו לבחור. תבחרו מה התשובה הנכונה. מעניין, אוקיי. איבי טיימה, אם תצא לומר, משום חולשת דורך. חולשת הליכה בדרך, זה מאוד 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 בעייתי. גם הליכה בדרך היא מחלישה, כלומר אנחנו בעמדת פתיחה לא טובה, ויותר מכך היא ודאי מסוכנת. כלומר, הטלטול של הדרך לכל פעולה כירורגית, יהיה שתהיה, היא לא פשוטה, היא לא טובה, היא מסוכנת. אבל יש עוד אופציה. היא בהתאמה, אם תצלמה, משום דודו נשיב לרוח צפונית. אבל יכול להיות שיש עוד סיבה שהם לא נימולו, בגלל שלא נשבה רוח צפונית. זה מובן לכם, נכון? לא מובן לכם? אוקיי. לא עסוקות מטרולוגיה פה. זה בסדר. גם לי לא ברור לגמרי. כלומר, חז"ל יסבירו שרוח צפונית היא מביאה ברכה, היא מביאה... זה רוח של חסד, זה רוח... אני יכול להבין את זה אולי מבחינה פשטנית, שבדי במדבר הרוח הצפונית מביאה רוח של הים, רוח נעים ולח, אבל זה לא, כבר מדברת גם ברצל רוח צפונית, ואצלנו הרוח של הים זה רוח כידוע שהיא באה ממערב, לא היא באה צפון מערב, אבל הרוח צפונית זה רוח של חסד גדול מאוד. היא מבטאת איזשהו חסד. שאומנם צריך קצת יותר להבין את זה, תכף נראה את ההשלכות של זה. אז אומרת גמרא, יכול להיות לא בגלל חולשת הדרך, כמו בגלל שלא הייתה רוח צפונית. וכאן הבת שואלת, למה לא הייתה רוח צפונית? כאילו... היה היום רוח צפונית? רוחות היו היום, זה בטוח. אני לא יודע אם צפוניות, אפשר לבדוק את זה, בסך הכל. טוב, אני לא יודע באיזה כיוון אנחנו נמצאים פה כרגע. אפשר לראות מאיזה רוח הגשם הגיע. אבל שואלת כבר מיד. דתניא, כל אותן 40 שנה שהיו סבן בבר, לא נשבה להם רוח צפונית. 40 שנה בלי רוח צפונית. לכן לא מלא. ולמה לא הייתה רוח צפונית? אומרת גמרא, יש לנו שתי אפשרויות. מה הייתה אימה? עוד פעם, אם הייתה אימה, אין תצומה משום גזופים היו. הרי אחרי החטא של המרגלים, אין דיבור. 38 שנה, אין דיבור בתורה. בין השם לבין משה רבינו. שום דבר. הדיבור יחזור בט"ו באב של השנה האחרונה, זה אחד הדברים, הסיבות החג של ט"ו באב, הדיבור חזר על עם ישראל. כלומר, השם חזר לדבר משה בשביל עם ישראל. טוב, בסדר גמור. אז אנחנו נזופים במדבר, לכן גם לא הייתה רוח צפונית. והיא ביתימה, יכול להיות לא בגלל שנזופים, אלא אם תצמד לא נבדור, שלא יתבדרו עני הכבוד. יש פחד מאוד גדול שאם תבוא רוח צפונית, היא כל כך טובה רוח הצפונית, היא תבזר את ענני הכבוד שהקיף אותנו מכל הצדדים. גם אני לא, ואני גם לא מבין למה זה יפזר את ענני הכבוד. הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול איכשהו לארגן איזה רוח צפונית עדינה, מתונה, או אם יש רוח צפונית וזה מפזר את ענני הכבוד, יש לי רעיון, אפשר לעשות חלון, בענני הכבוד, והרוח צפונית תיכנס בדיוק בחלון, תעבור, תצא בצד השני בחלון ממול, והכל יהיה בסדר. יש פה איזו דאגה מאוד גדולה שענני הכבוד יתפזרו.
אבל אני גם לא מבינה, אם זה מאוד רוח צפונית,
אז כאילו, לאורך הדרות אנשים עושים את הנפש בשביל להבין את הילדים
של
המילה ושל הרוח צפונית, כאילו, נפלא. תכף נגיע לשאלה שלך. בסדר? אוקיי. זה השורה הבאה בגמרא. אמר הפאפה, הלכך, יום הדאיבה, יום מעונן, ויום הדשוטה, או יום שרב, לא מהלין הרבה ולא מסוחרין הרבה. לא בימים שזה יום מעונן. כלומר, לא יום מעונן שרואים את העננים זזים כל הזמן. אבל יש מעוננים שהכל עומד, נכון? לא זז. יש עננים ואין רוח. אז אם אין רוח, מה זה אומר? שוודאי שאין. אם אתם לא עוקבות אחריי, תגידו לי. אני בסדר, אני מוכן לחזור התחלה, להגיד את הכל. זה שיעור טיפה משונה, אני מסכים, אבל בואו שימו לב. אם העננים עומדים, אז זה אומר שאיזה רוח לא קיימת? לא צפונית, לא מערבית, לא מזרחית, לא דרומית. אבל ביניהם אין גם רוח צפונית. לכן ביום מעונן שיש עננים ואין רוחות, לא עושים ברית מילה. כמו כן, ביום שרב. יום שרב זאת אומרת שהרוח היא באה ממזרח, רוח מייבשת, נכון? לא עושים ברית מילה. קרה לכם פעם שהגעתם לברית ואמרו פתאום, אין רוח צפונית, לא עושים ברית מילה היום. לא קרה לכם עדיין. קרו דברים, זאת אומרת, היום זה כל כך פשוט. אני זוכר שפעם אחת אנחנו עשינו שעתיים לברית מילה, הגענו ואמרו לנו, מוזמנים לסעודת מצווה. מה? סעודה לשמוע בכל הרופאים. אין ברית מילה. אנחנו יושבים בכל הרופא שם שעשו למול, ונעשה סעודת מצווה, כיוון שהכינו את הכל, ואי אפשר להודיע, יצאנו בדרך, לא היו דברים כאלו פעם, ואתה נוסע שעתיים, להגיע לחברון במקרה זה היה, והגענו לפה, ואין ברית מילה, בסדר. שכר פסיעות. אבל בשביל זה היה עם האוטו. בקיצור, אז תדעו לכם, יש גם אופציה כזאת, לא רק שרופא אומר שלא, אלא, שיגידו, תשמעו, בדקנו במטאורולוגיה, אין היום רוח צפונית, יש רק יום מעונן, אין רוחות, לא עושים ברית מילה. כיוון שלא שמעת מזה, כאן נראה שתמיד יש רוח צפונית. או, אבל בכל זאת, יש ימי ששרב, נתקלתם פעם בימי שרב? כמה כיף לך לזכר בזה, שקר פה, שיש גם ימים חמים, נכון? שלא צריכים להתקרבל. בסדר, כשמגיעים ימים חמים, זה כמו במזגנים. שבחורף שמים את המזגן על 28, נכון? ובקיץ שמים את המזגן על 16. למה? הרי אתם לא רוצים 16, לא אתם, כן, אבל זה נוהג בעם ישראל. ב-16 בחורף מיד שמים את זה יותר חזק, אז למה אתה רוצה 16? ובקיץ אם יש 28, אז למה בחורף אני רוצה 28, ובקיץ אני רוצה 16? קושיה. לא ניתן תשובה לכל, אין תשובה לכל דבר בחיים, ודאי לא מנהג בני אדם. אבל שורה תחתונה לדידינו, אז נראה לי שלא שמענו על מציאות כזאת של אין רוח. אבל אל תדאגו, הגמרא אומרת את זה גם כן. שימו לב, והעידנה בזמננו דידשו ברבים שומע פתאים השם. בזמננו שאנשים לא מתרגשים מזה שאין רוח צפונית, אין בעיה. דשו ברבי, שואב תאים השם, יהיה בסדר. בזאת השם יהיה בסדר. מותר להגיד את זה. גם כשאין רוח צפונית. אז למה במדבר לא מעלו? מה זה? מה את אומרת? אוקיי. לא, אז איך אומרים לנו שלא? אני לא יודע מה זה, אבל ברור, זה רוח צפונית כפשוטו, וכשאין אותו, אמר הפאפה, לא עושים ברית מילה. אם יש שרב, אז לא עושים, אבל הרבה זמננו, לא מתרגשים, אפשר לעשות. מה את יכולה להגיד? הבטח הסובי... דווקא יש, עני הכבוד, עני הכבוד שומר לי מכל משמר. אפשר צריכים בכלל את הרוח הצפונית אז. משהו לא מתיישב טוב.
כן. זה נשמע קצת כאילו כמו עבודה זרה, משהו שבכלל
לא קשור.
לא,
אבל זה... לא, אם יש סכנה, אז זה לא חיצוני. ללכת בדרך, מיד אחרי מילה, אני מבין שזאת בעיה. אבל משום מה, הגמרא נטשה את הנקודה הזאת ועסקה המון ברוח הצפונית. באמת לא כל כך מובן למה. לכאורה צודקת, ומה? אז בוא, עכשיו, אבל תחזיקו חזק עכשיו, בסדר? נקרא עוד שתי ישועות בגמרא. תנו לבנן, כל אותן 40 שנה שיוסף במדבר, לא היה יום שלא נשמע ברוח צפונית בחצי הלילה. מה? שנאמר, והיא בחצי הלילה ושמי קרקו בחור. מהי תלמודה? כמה שעודי את הצון מרתעים. כן, רוח צפונית זה את הצון, ובחצות לילה יש תמיד כל... אז עכשיו תסביר מה הולך פה. מה אמרנו? לא מעלו בגלל שלא הייתה רוח צפונית. אבל הייתה רוח צפונית. אבל גם כשאין רוח צפונית אפשר למות. הם לא רוצים למות. מה קרה פה? כלומר, אמרו לנו, כשאתה לא מתרגש מזה, אפשר למות, גם בזמננו. ובכלל היה שם רוח צפונית. אז למה לא מעלו? מתי הרוח צפונית? ומה לא עושים בלילה? לא מעלים. אני רוצה להעלות פה...
למה?
מה? אין ברית מילה בלילה. אם זה, איך אומרים? זה לא מקיים את המצווה בלילה, ממש. כבר אם מגיעים, אני הייתי פעם... שפתאום היינו בברית והמוהל נתקע והוא פתאום מודיע שהוא לא מגיע, הוא תקוע לא יודע, הגיע מאיזה ברית בצפון והיה איזה פקק ענק והוא, לפני שהיה ווייז והוא מודיע והאבא מתקשר אליי, בכלל לא הייתי בברית עדיין, הוא אומר, שמע, אני צריך מוהל, אני הרמתי טלפון, שני מוהלים הגיעו, אחד בעצם, אני פגשתי מאחד הגיע, אני לא יודע איך הוא עקף אותי, הוא עלה למדרכות, מה הוא לא עשה כדי להגיע, באמת, הוא אמרתי שהוא עלה למדרכה ונסע לעקוף פקקים כדי להגיע לפני השקיעה, כדי לעשות ברית מילה, בגלל שאי אפשר לעשות אחרי השקיעה, ובינתיים המוהל ביקש מחבר שלו להגיע, והוא, ששיגעתי אותו, הוא נכנס חצי דקה אחרי שהמוהל הראשון הגיע, הוא אמר מצוין שהוא יעשה את זה, עשו את הברית מילה, הספיק לפני השקיעה, והכל היה בסדר גמור. אבל באמת ראיתי מה זה, איך הוא אמר לי, אני רץ לאוטו, תתקשר אליי עוד מעט, תגיד לי, לאן לנסוע. קודם כל, קח את התיק והוא רץ לאוטו, אחרי זה תסביר לי לאן. לא יפריע שהספיק להגיע לפני השקיעה. אחרי בלילה לא עושים ברית מילה. אוקיי. ובלילה יש רוח צפוני כל לילה. אבל מה ביום? לא הייתה רוח צפוני. ואז מה קורה? לא, אבל כל לילה יש רוח צפונית, אז אולי נעשה ברית מילה היום. ועוד, מה זה?
זה נשמע דווקא.
נשמע דווקא? דווקא מה? נו, אז מה עושים? אבל רגע, אם בעוד שעתיים יהיה ברית, הרי גם עכשיו אם אין, יש שרב, אנחנו עושים, נכון? למה? נכון? שומפתם השם, יהיה בסדר. יהיה בסדר, למה שלא יהיה... בעוד שעתיים יהיה רוח צפונית. בעוד 10 שעות, יהיה בסדר. יש רב, נחזיק מעמד, התינוק יחזיק מעמד. טוב, אז למה הם לא עשו? והיה רוח צפונית כל לילה. מה הגמרא הסבירה? הגמרא אמרה למעלה, למה לא הייתה רוח צפונית? כמו שאת אומרת בעצם, זה דווקא. מה פשע דווקא? הם נזופים. לא סתם נזופים, נזיפה מאוד 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 קשה. נזיפה שמאוד ממליץ להורים, אף פעם לא להשתמש בנזיפה כזאת. אף פעם לא. מה? שלא מדברים. לא לדבר עם ילד, זה נזיפה מאוד קיצונית. הילד לא יודע איך לאכול את זה. ילד לא מסוגל לאכול דבר כזה. אבא, אבא. אבא! וואו. זה חוסר יכולת להכיל דבר כזה. אז צריך משהו כנראה מאוד מאוד קיצוני. 38 שנה אין דיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וואו. קח את המרק הזה. זה משהו כנראה מאוד מאוד בעייתי. ומה הם פחדו? שאם תבואו רוח צפונית, אני הכבוד יתפזרו להם. אה? למה שיתפזרו? בגלל שהם נזופים. כשאדם מגיש נזוף, אז מה הוא מאבד? ביטחון. ביטחון במציאות הכי פשוטה, הכי בסיסית. אולי מחר העולם יתפוצץ? מה? למה שלא מתפוצץ? אבל אדם שאין לו ביטחון, הוא מפחד. אולי מחר יקרה אסון? למה שיקרה אסון? רגע, איפה הביטחון? מה קרה? מה? אדם נזוף הוא בלי ביטחון. אומה נזופה מפוחדת. ובין למה אי אפשר לעשות? מי שלא מתרגש מזה, יכול לעשות ברית מילה, אומר רב פאפה. אנחנו עושים גם בלי רוח צפונית. אבל כשאומה שלמה נזופה, אין לה ביטחון. אבל אמור בלילה היה, מיום של הלילה יהיה? הלילה היה. אז בואו מחר נעשה? לא, לא, מיום של הלילה יהיה. הלילה היה. אז מחר נעשה? לא בטוח. אני מפחד שמחר לא יהיה. ואחרי זה היה מחר. 365 יום היו, היה. נו, מי אומר שמחר יהיה? מי אומר שמחר יהיה? מי אומר שמחר יהיה? כמו שהקללה על הגלות בבוקר, יום ייתן ערב, יום ייתן בוקר. כשאתה מצא בגלות, כשאתה מנותק, כשאתה לא, אתה לא בטוח בשום דבר. איפה הקדוש ברוך הוא? אז אין את הביטחון, אין את הביטחון לעשות ברית מילה. אני מוסיף, חזר ממקום אחר, בני לוי כן מעלו במדבר. למה? הם לא, הם היו במקום אחר. הם כן בטחו, כמו שכתוב, מי שלא מתרגש, זה בסדר. כל לילה יש בית רצון, תמיד יש את רצון, רק לפעמים אתה לא מרגיש את זה, בגלל שאתה כל כך מבוהל, כל כך, אתה לא רואה את הטוב, את הטוב האלוקי, את הפלא, את הברכה, את הרוממות. למה? אתה נזוף, אתה מרגיש לא טוב. במילים אחרות, שמה? את מבטאת משהו שאני אפילו לא יודע אם יודעים לבטא אותו. כמו שהם מפחדים שיתפזרו על עיני הכבוד. שאתה נזוף. כשפתאום לא מדברים איתך, אבא לא עונה לך. שבוע, שבועיים, חודש, יואו, יואו, יואו. קטסטרופה. זה קטסטרופה נפשית. אבל קטסטרופה באה בגלל שהתרחקנו. 2000 שנה היינו מנותקים עכשיו. טוב, היינו כבר במקום הרבה יותר בשל, הרבה יותר מובן, הרבה יותר מסוגל לעמוד בדבר כזה. אבל שנה, שנתיים אחרי יציאת מצרים, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, דבר, כבר שנה, מה זה לשאול את עצמנו? השם הביא את זה, אבל כל עוד אני דף, אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה. ולכן מה קורה? יש פה מציאות מאוד מאוד בעייתית. בסדר? שנייה אחת? כן. כן. קודם כל, בואו נגיד מה פשוט, קודם כל, יש אש על מזבח כל הזמן. מה שאנחנו הודחנו, זה בורר. אבל גם אם נניח שכל יום יש אש יורד משמיים, לא רואים את זה. וגם אם רואים את זה, הרי זה בתוכו, נכון? בתוך המשכן. אבל גם רואים את זה, גם יש רוח צפונית. מי אומר שמחר יש? כאילו, הספק מתחיל להסתובב בתוך הקישקי, הוא מאוד מאוד בעייתי. הוא מאוד לא פשוט. כרגע יהיה, אולי השם קצת איתנו, אולי זה במקרה, אולי זה בטעות, אולי... כאילו, אדם שהכל מחוסם אצלו, כל הביטחון עבד בגלל שהוא פתאום מבין איזה שטות הוא עשה בחיים, אז מאוד קשה להתמודד עם זה. כן, סליחה. שעה נפלאה, אנחנו נעסוק בזה, חשבתי בחלק השני של השיעור היום, כנראה, לפי השעון, זה יהיה בשיעור הבא. בסדר? כלומר, זאת שאלה גדולה מאוד, איך אני מתבונן, אבל כבר עכשיו אני אשאל כתשובה לדבר הזה, איפה יש קרבה יותר בין האמא לבין התינוק? ברחם? או... שהיא מחזיקה את התינוק בידיה. אל תתנו תשובה. אני לא יודע אם יש תשובה פשוטה. זה בחינות שונות. זה בחינות שונות. כשעובר חלק ממנה, וכשעובר, כשהתינוק בידיה, זה שניהם מופלאים. אי פלא, אדירים, מופלאים, מופלאים. כמו שדיברנו, שהמדבר זה בעצם בחינה מסוימת של הריון, אז זה נכון, אני לא דן בכלל על הקשר בין כל החלקי העובר לבין המוח של העובר. אמרנו, אין את זה, זה בכלל לא מתפקד, זה לא נותן. מה שנותן את ההוראות זה המוח של האמא. אבל זה ודאי מציאות נפלאה. אבל יש שם כל מיני דברים שנרקמים שם, שהם פחות מוצלחים. אז אם אני אסכם כרגע, בסדר? אבל אני אסכם כרגע את מה שראינו היום. המציאות של המדבר בעצם דומה קצת מה שראינו כבר בפרק ב'. המציאות של המדבר היא מציאות של הפחד. ודיברנו על זה הן ביחס לכיבוש הארץ, שהמרגלים הראשונים לא רצו לכבוש, שזה עוד לפני חטא המרגלים. וגם זה מבטא פחד שהוא תוצאה של חטא המרגלים, שהנזיפה האלוקית. ובעקבות זאת אנחנו פוגשים מציאות שאפילו בעבר ירדן לא מעלו. עד שאנחנו מגיעים הביתה. ונגיד את זה אומנם בצורה דומה. שאלה לא פשוטה שהרבה שנים נשאלה בארצנו עד שגם יושבי ארצנו הבינו שהשאלה היא לא לגיטימית, איך הלכו כצאן לטבח? איך הלכו כצאן לטבח? איך זה יכול להיות? שאלה. ואותם אנשים לפעמים, כשיודעו מהאוניות שבאו מקפריסין, היה קרב גדול בלטרון, שממש הובילו אנשים, הקרב השני בלטרון, זה כבר אחרי קום המדינה. הורידו אנשים שבאו מאונייה, נתנו להם נשק, עשו להם גדוד ושלחו אותם, והם הסתערו, והרבה מאוד נרקו שם. איך הם לא פחדו? כאילו, למה שם הם כן נלחמו? ובגלות לא. אולי הנה התשובה. לא יודע, הדרך שלכם מאוד קצרה מהחדרים, נכון, לפה, בסך הכל. אבל בואו נדמיין עצמנו, כשהגעתם לפה, אם היה גשם שוטף, כל אחד מגיע מאיפה שהגיע, באיזה טרמפ שהיא נסע, אם נסעתם בטרמפ, מה שזה לא יהיה, הלכתם בדרך, והגעתם קצת קרירות ורטובות וכדומה, ומגיעות לפה, ולעומת זאת, בכיוון הפוך, כשנוסע לעצות הביתה, אותה סיטואציה, אותה מציאות, איפה יותר נעים? רטובים באותו מידה, רטובות באותה מידה, הדרך אותה דרך, רק אחד מהבית למקום א', והשני ממקום א' אל הבית. תמיד הגעה הביתה היא יותר נעימה. זה אפשר לסבול הרבה הרבה דברים בדרך. כשאני מגיע לבית, זה מוריד את כל הבעיה, את כל הלכלוך, את כל הרטיבות. אני כבר בבית, וכשאני מגיע למקום שזה לא בית, לא בא, אבל בגדול, לא בבית, תמיד יותר קשה, תמיד יותר מוקב. בשנייה שנכנסנו לארץ, וואו, הכל משתנה. ברגע שירדו מהספינה, מהאוניות, מקפריסין הגיעו לפה, משהו משתנה. אתה בבית, הכל נראה אחרת. מספרים סיפור, אני לא יודע אם זה נכון או לא, על אחד האנשים באנטבה, שהקצין בצבא, שגדל על האמירה, לנו זה לא יקרה, שנית מצדה לא תיפול, או לא נלך כצון הטבח, ופתאום כשעשו את הסלקציה שם בין הגויים לבין היהודים, הוא מוצא את עצמו בדיוק באותה סיטואציה, והוא לא עושה כלום. זה לא פלא, הוא בגלות. כבר הוא שעושה מקילומטר מהבית. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז ההגעה לעצם משנה מאוד מאוד את המציאות שלנו, ובעקבות זאת אנחנו פוגשים שבשנייה שעוברים את הירדן, נכון, פתאום אין מה שיגן עלינו, ואנחנו חשופים ביום השלישי כלפי האויבים פה בצד הזה, הכל בסדר, אנחנו בבית. הפחד שר, כמו שדיברנו כבר לגבי הדור הזה, כל הדור כניסה לארץ, וההשלמה של המציאות שהפחד שר מעלינו, זה עצם עובדה שאנחנו גם לא ביתה, ופה אנחנו מסוגל לעשות ברית מילה, בלי פחד, וכמו שהפאפי יגיד במשך הדורות, לא מתרגשים לרוח צפונית, זה בסדר, נתמודד גם בלי הרוח הצפונית. עד כאן. שבוע הבא אני אשמח מאוד, אנחנו נתמקד שלושה פסוקים, הם מורכבים. תשמעו את הדף, רוב הדף זה באמת בשביל שבוע הבא. מי שיצא לקצת להתבונן בפסוקים הללו, במשך, קצת לחשוב עליהם, הם תומנים בחובם המון שאלות, ואנחנו זה נמשיך שבוע הבא בזאת השאלה. בסדר? וסליחה לבלגן.